יומא דף נ"ד, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ג עמוד ב', שש שורות מלמטה, במילה דתניא. 11 שנים לפני חורבן בית המקדש הראשון, נבוכדנצר הלך והגלה את המלך יהויקים לבבל. שנה לאחר מכן, הוא הגלה את בנו שמלך אחריו, יהויכין. הפסוק אומר שכשנבוכדנצר הגלה את יהויכין לבבל, הוא הביא אותו ביחד עם כלי חמדת בית השם, עם כלים מבית המקדש. מביאה הגמרא, דתניא רבי אליעזר אומר, ארון שהיה בקודש הקודשים גלה לבבל באותה גלות של יהויכין שהיה מלך יהודה, שנאמר הפסוק בדברי הימים, ולתשובת השנה, כשהסתיימה שנה מאז אותו יום שנבוכדנצר הגלה את יהויקים, שלח המלך נבוכדנצר ויביאהו בבלה, הביא את בנו שמלך במקומו, את יהויכין, לקח אותו לבבל. ואז כשיהויכין גלה לבבל, הוא הגיע ביחד עם כלי חמדת בית השם, עם כל הדברים הנחמדים של בית השם. דורש רבי אליעזר, שזה הכוונה לאהרון. איפה אהרון נמצא? איפה אהרון ברית השם נמצא עכשיו? הגלו את זה לבבל. גם רבי שמעון בן יוחאי אומר, אהרון גלה לבבל בסוף תקופת בית ראשון, שנאמר, ישעיהו הנביא אומר למלך חזקיהו, תחילת הפסוק שם, ספר ישעיה כמובן, הנה ימים באים, ימים לא טובים בכלל, ונישא כל אשר בביתך, יקחו את כל מה שיש בארמון, ואשר עצרו ושמרו אבותיך עד היום הזה, לאן? לבבל. ואז הוא מוסיף את המילים שכתובות כאן בגמרא, לא יוותר, לא יישאר, דבר, אמר השם, דבר, מה זה בא לרמז? מלשון דיברות. אלו עשרת הדיברות שבו, שבארון, שהארון יחד עם עשרת הדיברות גלו לבבל. אם כן, גם רבי אליעזר וגם רבי שמעון בר יוחאי, שניהם סוברים, איפה ארון ברית השם? לקראת סוף בית ראשון הוא גלה לבבל. דעה שנייה, רבי יהודה בן לקיש אומר, ארון במקומו נגנז, באיזשהו מחילה, איזושהי מחילה, איזשהו מקום, מטמון, מתחת קודש הקודשים, שמה נגנז הארון. שנאמר, ביום השמח ששלמה המלך הקים את בית המקדש, והוא הכניס את הארון, אומר הפסוק בספר מלכים, ויראו ראשי הבדים מן הקודש. זאת אומרת, הרי היה את הארון, וכשהיו נושאים את הארון, היה שתי מוטות בשני הצדדים, שאת המוטות האלה היו מחזיקים כדי לשאת את הארון. אותם הם נקראים בדים. אותם ראשי הבדים היו כל כך ארוכים שראו אותם החוצה, על פני הדביר. מצד שני כתוב, ולא יראו החוצה, תכף הגמרא תסביר מה בדיוק הכוונה, מצד אחד ראו את ראשי הבדים, מצד שני לא ראו אותם, זה היה בולט על הפרוכת, אבל לא ראו את הבדים עצמם. זה ההסבר של הגמרא. אבל אז הפסוק מוסיף את המילים הבאות על הארון. ויהיו שם עד היום הזה. היום, הארון עדיין נמצא שם, במקום שהוא היה, בקודש הקודשים, רק הוא נגנז באותו מקום. בברייתא הבאנו שדעתו של רבי אליעזר וגם רבי שמעון בר יוחאי, שהארון לקראת חורבן בית ראשון גלה לבבל. דברי הברייתא האלה הוא פליגה דאולה, חלוקים על דבריו של אולה. כי לפי דעתו של אולה, רבי שמעון בר יוחאי לא סובר שהארון גלה לבבל. דאמר אולה, פעם שאל רבי מתיה בן חרש את רבי שמעון בר יוחאי כשהוא היה ברומי. וכי מאחר שרבי אליעזר מלמדנו, פעם ראשונה ופעם שנייה, משתי פסוקים, כמו שמיד נראה, שהארון גלה לבבל. איפה שני הפסוקים? פעם ראשונה, הדה אמרן, הפסוק שרבי אליעזר אמר מפורש בברייתא, שכתוב על נבוכדנצר, ויביאהו בבלה עם כלי חמדת בית השם, שזה הכוונה לארון שהיה בו את הלוחות, שהם היו הדבר הנחמד ביותר. והפסוק השני, פעם שנייה, מה היא תכתיב? הפסוק במגילת איכה. ויצא מבת ציון כל הדרה. הפירוש הפשוט, מלשון פאר והדר, יופי. מהי כל הדרה? דורשים מלשון חדרה. אי מתחלף בחטא. יצא מבת ציון אותו דבר שהטמינו אותו בחדרי חדרים, בקודש הקודשים. הורידו את הארון לבבל. אז כך אומר רבי אליעזר, שהארון גלה לבבל. שואל רבי מתיה בן חרש את רבי שמעון בר יוחאי, אתה, מה אתה אומר? גם אתה מסכים לזה? אמר לו, אני לא מסכים. שאני אומר, אם אתה שואל אותי, ארון במקומו נגנז, הוא לא גלה לבבל. שנאמר, כתוב על הארון בבית ראשון, ויעריכו עבדים וגומר כמו שראינו קודם, וההמשך של הפסוק, ויהיו שם עד היום הזה, שהם נמצאים עדיין במקום שקודש הקודשים, רק הם גנוזים במחילות מתחת לאדמה. אמר לי רבא לאולה, מהי משמע? איך אתה רואה מהפסוק הזה שהארון נגנז בקודש הקודשים? אז הוא ענה לו, מה שהסברנו, דכתיב, ויהיו שם עד היום הזה. שמע שהארון עדיין נמצא בזמן הזה בקודש הקודשים, כי הוא נגנז שם מתחת לקרקע. שואלת הגמרא, וכוליך דכתיב עד היום הזה, מה, אתה חושב שעל הכוונה לעולם הוא גם היום, היום ממש? והכתיב, כשכבשו את הארץ ואת היבוסי, שזה אחד מהאומות שהיו בארץ ישראל לפני שכבשו את הארץ, יושב ירושלים, הוא היה בירושלים, הוא שלט בירושלים, לא הורישו בני בנימין, שהם היו אמורים לכבוש את ירושלים, חלק מירושלים הייתה צריכה להיות של בנימין, וישב היבוסי ביחד את בני בנימין בירושלים. הם חיו ביחד, בשכנות, עד היום הזה. מה תגיד? בני בנימין עד היום הזה שם? אך הנמי דלא גלו? אך הנמי דלא גלו, מה אתה רוצה להגיד ששבט בנימין לא יצאו לגלות? הם עדיין גרים שם עם היבוסי בירושלים, ככה באופן רצוף. והתניא רבי יהודה אומר, 52 שנה, התוקף הגלות בין בית ראשון לבית שני. שזה מאז שנחרב בית ראשון, בגלות צדקיהו, ועד לא ממש בניין בית שני, אלא עד שכורש הכריז שהוא מתיר לעלות לירושלים ולבנות את בית המקדש, זה היה 52 שנה. באותם 52 שנה לא עבר אפילו איש אחד, בכל ארץ יהודה, שנאמר, אומר הפסוק, על הערים אשא בכי ונאי קינה, ועל נאות מדבר קינה, כי ניצתו מבלי איש עובר. שוממים המקומות האלה, ולא שמעו כל מקנה, בהמות, מעוף השמיים ועד בהמה נדדו הלכו. שומם המקום. מי אמר לך שזה 52 שנה, השממה הזאת? כתוב, כל מקנה, אז הכוונה לבהמות. למה כתוב עוד פעם, מעוף השמיים ועד בהמה? המילה בהמה נכתבה כאן בשביל שתדרוש את הגימטריה, את הערך המספרי של המילה. ובהמה זה בית גימטריה 2, ה' 5, סך הכל 7, מם זה עוד 40, אז 47, ועוד היי זה עוד 5, סך הכל 52 אבו. אז באותם 52 שנה, הכל היה שומם, אז בנימין לא היו בירושלים, אז איך כתוב עד היום הזה? וטניה, דבר נוסף, ברייתא, על החורבן והשיממון שהיה בזמן הגלות. רבי יוסי אומר, 7 שנים, הקללה, נתקיימה הקללה של גופרית ומלח, שריפה כל ארצה, בארץ ישראל. ואמר רבי יוחנן, מה איתם עד רבי יוסי? מי אמר לך שזה היה 7 שנים? הגופרית ומלח? עתיה לומדים גזירה שווה ברית שכתוב כאן בפסוק הזה של גופרית ומלח שריפה כל ארצה, כמו שמיד הגמרא תביא את הפסוק, וכתוב ברית גם לעניין 7 שנים. כתיב הכה, המלאך גבריאל אומר לדניאל, והגביר ברית לרבים שבוע אחד, זאת אומרת מדברים על שבוע, וכתוב לשון ברית, וכתיב האטם, אחרי הפסוק גופרית ומלח שריפה כל הרצאה, בהמשך שם כתוב, שואלים מה קרה, מה חור יאף הגדול הזה, ואז כתוב, ואמרו על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותם. אז אם כן, הסיבה שהאויב הגביר על ישראל, שזה הכוונה שהיה גופרית ומלח, כמה שגבריאל אומר לדניאל, והגביר ברית לרבים שבוע אחד, זה הכוונה שהיה גופרית ומלח, זאת אומרת שהארץ ישראל הייתה שממה באותו זמן, זה עונש על זה שעזבו את ברית השם. כמה זמן זה היה? 7 שנים. בכל אופן, אתה רואה שזמן מסוים בוודאי ארץ ישראל הייתה שממה, ובני בנימין לא היו בירושלים, אז למה כתוב עד היום הזה, את היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין, וישב היבוסי ביחד את בני בנימין בירושלים עד היום הזה? מה, ברצף ישבו בני בנימין, זה לא יכול להיות, הרי היה הזמן שהם היו, המקום היה שומם. עונה הגמרא, אצל בנימין כתוב, עד היום הזה, לא כתוב שם עד היום הזה. אמר לי, הכה, לגבי הבדים של אהרון, כתיב שם, הכוונה שהם היו שם עד היום הזה, זה לעולם. אבל הטעם לגבי בנימין לא כתיב שם, לכן זה לא הכוונה שזה לעולם. שואלת הגמרא, וכל איך תכתיב שם לעולם הוא? ואם כן כתוב את המילה שם, זה אומר שזה לתמיד? ככה נשאר? מיטיבי, פסוק אומר, ומהם, מבני שמעון, קבוצה, הלכו לאר סעיר, כמה חבר'ה הלכו? 500, אנשים 500. ומי היה בראשם? אז יש את הרשימה הזאת, ופלטיה, ונהריה, ורפיה, ועוזיאל, שהם היו בני אישי, הם הלכו בראשם, ויקו את שארית הפלטה לעמלק, וישבו שם. עד מתי? עד היום הזה. כתוב גם שם וגם עד היום הזה. מה אתה רוצה להגיד, שהם עדיין שם? אותם בני שמעון עדיין נמצאים שם? בהר סעיר? וכבר עלה סנחריב מלך אשור, ובלבל כל הארצות. גם אותם הוא בלבל מיער סעיר, אל בני שמעון. איפה הפסוק אומר שסנחריב ערבב את התושבים של כל העולם, ואלה שהיו גרים פה העביר אותם לשם, אלה שהיו גרים שם העביר אותם לפה, עשה בלבול שלם של כל התושבים. שנאמר, אומר סנחריב, ואסיר גבולות עמים. הורדתי את כל הגבולות, ערבבתי בין כולם. ועתודותיהם, הכוונה את האוצרות שלהם, שוסיתי, בזזתי את זה, עשיתי ביזה. אם כן, אתה רואה שלמרות שכתוב שזה היה עד היום הזה, בני שמעון היו בהר סעיר, וכתוב שם שהם היו עד בהר סעיר, ובכל זאת זה לא לתמיד. טיובטה זה באמת דוחה את ההסבר של אולה בדעת רבי שמעון בר יוחאי, מה תגיד? שאהרון עדיין נמצא פה במקום אפשרי בקודש הקודשים, כי כתוב עד היום הזה, לא חייב להיות. יכול להיות שעד היום הזה הכוונה, עד היום הזה שכתוב את הפסוק בנביא, ועד מתי שכתבו את זה שם, אבל היום כבר אהרון לא נמצא בקודש הקודשים, אלא הוא גלה לבבל. בכל אופן, יש כאן שתי דעות איפה אהרון. דעה ראשונה, נגנז בקודש הקודשים, זה דעתו של רבי אליעזר, ויש אומרים אפילו שזה גם דעתו של רבי שמעון בר יוחאי. דעה שנייה סוברת, שהארון גלה לבבל. מביאה הגמרא תנא, דעה שלישית. וחכמים אומרים, ארון לא גלה לבבל, אבל הוא גם לא נגנז בקודש הקודשים. איפה הוא כן נגנז? בלשכה מסוימת בבית מקדש. לשכת דיר העצים. שמה הוא גנוז. ואמר רב נחמה בר יצחק, יש לי הוכחה באמת שהארון גנוז בלשכת דיר העצים. הפנן המתענינה, משנה מסכת שקלים. מעשה בכהן אחד, שהיה מתעסק. שומרים שהוא טייל, שחוק, הסתובב שם בלשכת העצים, וכנראה מרוב שהוא לא היה עסוק בשום דבר, הוא שם לב, והוא ראה שהמרצפות לא ישרות, יש מרצפת אחת שהיא קצת שונה. רצפה משונה מחברותיה. אז הוא הבין שכנראה המקום הזה לא תמיד היה פה, אלא מישהו הוריד את המרצפת, שם שם משהו והחזיר את המרצפת חזרה. הוא בא והודיע את חברו, ועכשיו עוד רגע כולם הולכים לדעת שכאן כנראה נגנז הארון, כי עוד מעט יחפרו ויראו שכאן נגנז הארון. הקדוש ברוך הוא לא רצה שזה יוודא, ולא הספיק לגמור את הדבר ולגלות את המקום עד שיצאה נשמתו לא עלינו וידעו בבירור, בייחוד ששם ארון גנוז. במה הוא התעסק אותו כהן? מה יהב העביד? אמר רבי חלבו. הוא שיחק עם הקרדום שלו, שעם זה ביקעו את העצים, מתעסק בקרדום, הוא היה. תנא דבי רבי ישמעאל, הם הביאו בצורה יותר מדויקת את המעשה כמו שהם קיבלו אותו. שני כהנים היו שם, בעלי מומים. היו מטליעים בעצים, או חיפשו אם יש תולעים בעצים, כי העצים שהולכים לשים על המערכה במזבח צריכים שיהיו בלי תולעים. הם מוציאים את העצים שיש בהם תולעים מבין כל העצים. ונשמטה קרדומו של אחד מהם, אחד מהכהנים. נפלה לו הקרדום, ונפלה שם למקום שבו נגנז הארון, ויצתה אש ואכלתו לאותו כהן. אז אם כן רואים מפה, יש אומרים שאתה הכוונה שאכלתו לכהן, יש אומרים שאכלתו לגרזן, זה לא כתוב פה מפורש. בכל אופן, רואים מכאן עוד הוכחה, שהארון היה נגנז בלשכת דיר העצים. הבאנו פסוק שמשם רצו להוכיח שהארון עדיין נמצא במקום של קודש הקודשים והוא נגנז שם. הפסוק שם אומר, ויעריכו עבדים שהם היו ארוכים המוטות של הארון. מרוב שהם היו ארוכים, ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר. זאת אומרת, ראו אותם מחוצה לכיוון ההיכל. הם היו בקודש הקודשים, מרוב שהבדים ארוכים ממזרח למערב, אז הם בלטו קצת החוצה לכיוון ההיכל. אז כתוב כאן, ויראו ראשי הבדים, ראו אותם. מצד שני כתוב, בהמשך של הפסוק, ולא יראו החוצה. אז כתוב שם, ויהיו שם עד היום הזה, אז דרשנו שזה עד היום נמצא שם וזה נגנז שם, אבל בכל פעם בפסוק הזה יש סתירה. מצד אחד אתה אומר שראו את הבדים של הארון, מצד שני רואים כתוב שלא ראו אותם. אז רב יהודה רמי הקשה את הסתירה הזאת, מצד אחד כתיב ויראו ראשי הבדים, ראו אותם. הוא כתיב מצד שני באותו פסוק ולא יראו החוצה, הכיצד, איך אתה מתרץ? אלא נראין ואין נראין, זאת אומרת הם בלטו בפרוכת החוצה. אבל ראו אותם, ראו איך שזה בולט בפרוכת, אז הבינו שיש שם את בדי הארון, אבל את הבדים עצמם לא ראו. נראין ואין נראין. הם בולטים, אבל לא רואים אותם. תנא נמי אחי, באמת גם הברייתא ככה אומרת. הפסוק אומר, ויראו ראשי הבדים, שראו את המוטות שאיתם נשאו את הארון. אז זה נראה כאילו ממש ראו את המוטות עצמם. יכול... הפסוק אומר, בטבעות הארון יהיו עבדים. זה פסוק שנאמר על הארון עצמו, כתוב שבתוך הטבעות היה את הארגז של הארון, בצדיו היה שתי טבעות בהתחלה ושתי טבעות בקצה השני, ובפנים היו משחילים את המוטות. הפסוק אומר, שהמוטות צריכים להיות בטבעות האלה, לא יסורו ממנו, שאסור להוציא את זה החוצה משם. הכוונה, יכול לא יהיו זזים ממקומם, שיהיה אסור להזיז אותם אפילו. קצת יותר קדימה, קצת יותר אחורה. תלמוד לומר, ויעריכו הבדים, אתה יכול למשוך אותם, שבצד אחד המוטות יהיו קצת יותר ארוכים. רק מה? זה בא ללמד, לא יסורו ממנו, הכוונה שלא להוציא לגמרי את המוטות, אבל קצת למשוך לכאן, קצת למשוך לשם מותר. יכול יהיו הבדים מקרעין בפרוכת ויוצאים, הרי הפסוק אומר, ויראו ראשי הבדים, אבל הרי אהרון היה בקודש הקודשים, ובין קודש הקודשים להיכל יש פרוכת. אולי נעשה חור בפרוכת כדי שיראו את ראשי הבדים. תלמוד לומר, ולא יראו החוצה, שאסור לראות את הבדים. הכיצד? מצד אחד כתוב, ויראו ראשי הבדים, מצד שני כתוב, ולא יראו החוצה. ראו אותם, אבל ראו שיש פה בדים, אבל לא ראו אותם בעצמם. איך? דוחקים ובולטים ויוצאים בפרוכת, כזה בולט על הפרוכת עצמה לכיוון ההיכל, ונראים כשני דדי אישה שהיא מכוסה בבגד שלה, אבל רואים שזה בולט. שנאמר, צרור אמור דודי לי, בן שדי ילין, רואים שהקדוש ברוך הוא כביכול, בתוך קודש הקודשים, זה כמו שני דדי אישה. אמר רב קטינה, בשעה שהיו ישראל עולין לרגל, דבר פילי פלאים הוא אומר, פילי פלאים. אתה פעם היית מלא בדעתך לראות את קודש הקודשים? אני לא כהן גדול. איך אני אראה את קודש הקודשים? היית עולה לרגל, היית יכול לראות את קודש הקודשים. ניכנס לו, אבל לראות כן. ככה הוא מחדש. בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, היו פותחים את הפרוכת של בין היכל לקודש הקודשים, מגללים להם את הפרוכת ומראים להם את הקרובים. שהיו מאורים, מחובקים, זה בזה. ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום. כחיבת זכר ונקבה, שואלת הגמרא, מה מותר לראות את קודש הקודשים? מטיב רב חיסדא, כתוב לגבי הלוויים, שהם נשאו את הארון, שהיה אסור להם לראות את זה. היו מכסים את הארון לפני שהם היו נושאים את הארון. ולא יבואו לראות כבלה את הקודש. ואמר רב יהודה, אמר בשם רב, שלמרות שהלוויים במדבר היו נושאים את הארון, היה אסור להם לראות את זה. אסור להם להיכנס בשעת הכנסת הכלים לנרתיק שלהם, לכיסוי שלהם. אהרון ובניו היו מכסים את הארון, רק הם היו יכולים לראות. היו מכסים את הארון, ואז הלוויים היו לוקחים את הארון כשהוא מכוסה, לא היו רואים את הארון עצמו. אז איך יכול להיות שכל עולה לרגל יכולים לראות תוך קודש הקודשים? אמר רב נחמן, תראה, יש הבדל גדול. כשעם ישראל היו במדבר, היה את המשכן, אז היה אסור לראות את קודש הקודשים. אבל בבית המקדש הראשון, כבר היה מותר כן לראות. מה ההבדל? מה הרב נחמן? משל לקלה. כל זמן שהיא רק מאורסת, והיא בבית אביה עדיין, צנועה מבעלה. הם לא נשואים. כיוון שבאת לבית חמיה, אחרי שהם כבר נשואים לגמרי, אז היא צנועה מכולם, אבל לא מבעלה. אינה צנועה מבעלה. עם ישראל כביכול נחשבים כמו נשואים לקדוש ברוך הוא. אז כשהיינו במדבר, עדיין זה היה רק בחינה של אירוסין. אבל אחרי זה, בזמן בית המקדש, זה כבר היה בחינה של נישואין. ממש, כביכול קשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, קשר כזה. לכן היה אסור להביט על הארון. לכן, אז כבר כן היה מותר להביט על הארון. שאלת הגמרא, רגע, ואחרי בית ראשון, בזמן בית ראשון כבר היה מותר להסתכל בארון? מטיב רב חנה בר רב קטינה? שנה, אמרנו מקודם, מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק שם בלשכת דירה עצים, והוא ראה רצפה אחת משונה מחברותיה, וכדי שלא יגלה את המקום של הארון, הוא מת מיד. אז רואים מפה שהיה בעיה לראות את הארון, גם בזמן שכבר היה בנוי בית המקדש. אמר לי, הסיפור הזה היה בזמן בית שני, וזה היה אחרי הגלות מבית ראשון. זה כבר נתגרשה כאמרת, אחרי שעם ישראל כביכול, הקדוש ברוך הוא כעס, והוציא אותנו מארץ ישראל, החריב לנו את בית המקדש הראשון, זה בחינה של גירושין. נתגרשה, חזרו לחיבתה הראשונה, אחרי הגירושין, עדיין הקדוש ברוך הוא כמובן מחבב אותנו, אבל זה כמו הזמן שעם ישראל היו במדבר עם המשכן, זה לא כמו הזמן שעם ישראל היו בבית מקדש, כביכול כנשואה עם בעלה. כתוב שהיו מראים את הארון לאלה שעולים לרגל. במה הסכינה? באיזה בית מדובר? בית ראשון או בית שני? הנה הם במקדש ראשון, אז מה אתה אומר? שהיו פותחים את הפרוכת, איזה פרוכת? מהווה פרוכת? הרי בין ההיכל לקודש הקודשים היה קיר. אלא מה תגיד, מדובר פה במקדש שני? אז היה פרוכת, באמת. אבל לא היה, לא היה את הארון. מי אהבו קרובים? הרי את הארון גנזו בסוף בית ראשון. בבית שני כבר לא היה את הארון. תרצת הגמרא לעולם מדובר פה בבית מקדש הראשון. אז אתה שואל איך אפשר לפתוח פרוכת, הרי יש שם קיר. לא פרוכת. אז אני שואל אותך שאלה אחרת. אם היה קיר בין ההיכל לבין קודש הקודשים, איך נכנסו לקודש הקודשים? אלא מה תגיד? היה פתח. מה, ואת הפתח הזה השאירו פתוח? לא. סגרו אותו על ידי פרוכת קטנה כזאת. מהי פרוכת? פרוכת דבווי. הפרוכת של פתחי הקודש הקודשים. פתחו את הפרוכת של קודש הקודשים, של ההיכל ושל האולם, ואז כל עם ישראל יכול לראות לתוך קודש הקודשים. אמר רבי זעירא, אמר בשם רב, 13 פרוכות היו במקדש. 7 כנגד 7 שערים של העזרה, ועוד 2 היו, אחת לפתחו של היכל ואחת לפתחו של אולם. אולם זה היה הכניסה הראשית של אותו מבנה שהיה בעזרה, וההיכל היה החדר הפנימי יותר. אחרי זה יש את קודש הקודשים. בין ההיכל לבין קודש הקודשים, היה את הכותל שהבדיל, ברוחב של אמה, שזה נקרא דביר. עכשיו, לאותו דביר היו 2 בדביר. היה פרוכת אחת לכיוון ההיכל, פרוכת אחת לכיוון קודש הקודשים. ועוד 2 בקומה העליונה. הרי ההיכל וקודש הקודשים היה קומה למטה, ומעל זה היה עוד קומה, היה העלייה של ההיכל והעלייה של קודש הקודשים. שם למעלה גם כן, בין העלייה של ההיכל לבין העלייה של קודש הקודשים, גם כן היה 2 פרוכות. 2 כנגדם בעלייה. אז אם כן, אתה שואל אותי באיזה בית מקדש מדובר שהראו לעם ישראל את הארון ברית השם, את חיבתם לפני המקום, אז תראו צושן, אמרנו, מדובר בבית ראשון. אז איזה פרוכת היה? היה פרוכת של השערים. תראו שני, רווח אבא יעקב אמר לו, אולי מדובר פה בבית מקדש שני, אז אתה שואל, הרי לא היה קרובים? אתה צודק. אבל קרובים דה צורתא, לא היה את הארון, אבל על הקירות עצמם עשו צורות של קרובים. אבו קיימי. כמו שהפסוק אומר, ואת כל קירות הבית מיסב קלה. כבסו צורות, רשתות וקליעות. קרובים ותימורות, כוונת קלים, ופטורי ציצים, גבעולי פרחים, וציפה זהב, את כל הצורות האלה ציפו בזהב. מיושר על המחוקה. על הצורות האלה, לפי השקיעה ולפי הבליטה, ציפו בזהב. וכתיב, ויפתח על הלוחות, ויפתח על הלוחות, דיינו שנסרו על הנסרים, עשו צורה, כמער איש ולויות. כמער איש ולויות. זה היה חלק מהחקיקה שעשו שם בקודש הקודשים. מה פירוש? מהי כמער איש ולויות? אמר רבא ברב שילה. הכוונה היא, כאיש המעורה, כותב רשי, הנדבק וחבוק, בלוויה שלו, באשתו בין זרועותיו. אמר איש לקיש, אנחנו מבינים שזה בא לרמז, הצורה הזאת בקודש הקודשים, את הקרבה שיש בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, שזאת האהבה הגדולה ביותר שקיימת, כמו שמתואר בשיר השירים, בדרך משל, את הקשר החזק והעמוק בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אבל אומות העולם לא הבינו את זה. בשעה שנכנסו נוכרים להיכל בזמן שהחריבו את בית המקדש, הם ראו את הציורים האלה. והם במוח הפשוט שלהם לא תפסו שזה הכל פה מדובר על משל, זה הכל פה מדבר על סודות גבוהים מאוד. כשהם ראו את הקרובים המאורים זה בזה, הלכו וקלפו את זה מהקיר, הוציאים לשוק, והראו את זה לכולם, ואמרו, תראו את ישראל הללו, שהם קשורים לקדוש ברוך הוא, שברכתם ברכה וקללתם קללה, עד עכשיו כיבדנו אותם. תראה מה זה, יעסקו בדברים הללו? מיד הוזילום, זלזלו בהם, שנאמר, כל מכבדיה, הזילוה, כי ראו ערוותה, הם ראו את זה כאילו זה דברים לא טובים. לא הבינו שזה מדובר פה על דברים גבוהים ותמירים. במשנה למדנו שאחרי שגנזו את הארון, בסוף בית ראשון, אז בבית שני כבר לא היה ארון, בקודש הקודשים, רק היה שם מין אבן, ושתייה הייתה נקראת. למה היא נקראת ככה? תנה, שממנה הושתת ונוצר העולם. תנן כמאן דאמר, מציון נברא העולם, שמשם מאבן השתייה נברא העולם. שם התחיל העולם, ואז נדבקו רגבים רגבים סביב סביב, עד שנברא כל העולם כולו. דתניה, יש בזה כמה דעות, מאיך נברא העולם. רבי אליעזר אומר, עולם מאמצעיתו נברא, מהאמצע, ונדבקו אליו רגבים מכל הכיוונים, שנאמר, בצקת אפר למוצק, בהתחלה היה את היציקה הראשונה באמצע של העולם, באמצע כדור הארץ, ורגבים מדובק, ואז נדבק מסביב עוד ועוד רגבים. רבי יהושע אומר, עולם מן הצדדים נברא. היה לו ארבע יסודות, ואז זה נמתח מכל צד עד שזה נדבק באמצע. שנאמר, כי לשלג יאמר הוא הארץ. זאת אומרת, היסוד של הארץ היה מהשלג. אבל הוא התחבר מארבע יסודות. יסוד ראשון וגשם, יסוד שני מטר, יסוד שלישי וגשם, יסוד רביעי מטרות עוזו. זה מכל ארבעה הצדדים, וככה זה נמתח והתחבר יחד. רבי יצחק אמר, אבן ירה הקדוש ברוך הוא בים, וממנו, מהאבן הזאת, נשתת העולם, ממנו התחבר כל העולם כולו, שנאמר, על מה אדניה הוטבעו, או מי ירה אבן פינתה, אתה יודע מי הטביע את האדנים של העולם, מי ירה את אבן הפינה של העולם, רואים שהעולם נברא מיריעה של אבן פינה. חכמים אומרים, מירושלים, מציון נברא העולם, שנאמר, מזמור לאסף, כאל אלוקים השם דיבר ויקרא ארץ, ואומר פסוק אחר כך, שהארץ נוצרה מאיפה? מציון מכלל יופי, ממנו מציון מוכלל, והושלם יופיו של עולם. נראה שמה שכתוב כאן, שאבן השתייה נקראת שממנו הושתת העולם, זה כמו הדעה הזאת של דעת חכמים. תניא רבי אליעזר הגדול אומר, פסוק אומר, אלה תולדות השמיים והארץ ביבוראם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. מה הכוונה תולדות שמיים? ממה נבראו תולדות השמיים, שזה המאורות, השמש, הירח, הכוכבים? משמיים נבראו, לכן השמש, הירח וכל הכוכבים נקראים תולדות השמיים. ותולדות הארץ, כל מה שעל הארץ, מהארץ נבראו. חכמים אומרים, אלו ואלו מציון נבראו. השמש, הירח, כל התולדות של הארץ והתולדות של השמיים נבראו מציון, מירושלים. שנאמר, מזמור לאסף, כל אלוקים השם דיבר ויקרא ארץ, ממזרח שמש עד מבואו, ופסוק אחר כך הוא אומר, מציון מכלל יופי אלוקים מופיעה, מציון ממנו מוכלל יופיו של עולם. כל העולם כולו נברא מירושלים. כל תולדות השמיים, השמש, הירח, הכוכבים, כל תולדות הארץ, כולו נוצר, הכל נוצר מציון שממנו מושתת יסודו של עולם. כמובן שצריך להבין שהדברים האלה מדברים בעניינים יותר של הסיבה של הבריאה כולה, ולא בדווקא מבחינה מעשית, כמו שמבאר המהר"ל באריכות, כמי שרוצה יכול לעיין שם בדבריו, ועד כאן דף נ"ד.